על מרן הרב זצ"ל כאידיאל ועל מרן הרב זצ"ל כהלכה למעשה. אני רוצה לדבר על משנתו, לתת הערכה על משנתו, על שיטתו, על דרכו, הערכה כוללת. אני רוצה לדבר כמה פרטים על הלמייסה, על ההנהגה, על ההנהגה של מרן הרב זצ"ל. ואולי כדי שתבינו למה אני חותר בקטע הראשון של דבריי, אני אומר, אני רוצה לטעון ולהסביר שעיסוק ולימוד במשנתו של מרן הרב זצ"ל היא המפתח לגאולה. וזה נותן הערכה ומשקל וחשיבות. ואני אקרא לכם משפט קצר, אגבי, שכותב הרב זצ"ל, באיזה באגרות, כותב הרב, עבודתנו בכולה על אדמת הקודש, הלא היא עבודה היסטורית, שאינה נמדדת ממידת השעה והשנה, כי אם עבודת עולם ותקוות דורים. במקום אגבי מאוד כותב את זה מרן הרב זצ"ל. הוא רואה את עבודה, א', הוא רואה את מעשה בארץ ישראל כעבודה, ב', הוא רואה אותה כעבודה שאמורה להשפיע ולהרחיב את האומה לא רק לשעתה, אלא למהלך כל חייה, להיסטוריה כולה. כך הוא רואה את עבודתו. כמו שאמרתי מקודם, אני רוצה להסביר את זה, עיסוק ולימוד במשנתו של מרן הרב זצ"ל היא מפתח לגאולה. ואני אסביר קצת את דבריי, וטיפה אני צריך להרחיב בנקודות נוספות. הרב היה קצת רבה. האמת, לא היה קצת, הוא היה רבה וחצי. אבל היה קצת רבה. אצל חסידים, כידוע לכם, הרבס, יש להם הרבה מופתים, יש הרבה סיפורים על מופתים, כאלה ואחרים. מי שמעוניין לשמוע על מופתים של מרן הרב זצ"ל, יפתח את החוברת, את שתי החוברות, לשלושה באלול, וימצא שם סיפורים כאלה ואחרים על מופתים של הרב. כי הרב היה איש פלאי, איש סגולי, אישיות עם נשמה ייחודית במובן, כמו היום, צריכים כדי להסביר את זה לנו, היום שהרבס נהיו, תפסו מקום כזה גדול, כמו רבא. אספר לכם סיפור צדדי. אחד מתלמידי הרב מספר, ונפתולי שטרן מספר, אתם יודעים, אבא של הרב היה גר יחד עם הרב בבית, והוא היה לא מן החסידים. כשהיה מגיע סמוך לתפילת ערבית של פורים, אז אבא של הרב היה מסתובב עם השעון ביד, בפרוזדור הארוך, הרב היה קצת מתמהמה. נו, רבבום, רבבום, צריך כבר להתפלל מייריב. קריאת המגילה צריכה להיות תכף. אבל הרב עוד לא הלך למקווה. אז אמר, אבא, כמה רגע אני מוכרח ללכת למקווה. אמר לו אבא שלו, תגיד לי, גם סבא שלך הלך למקווה לפני שקראו את המגילה? אמר לו הרב, אבא, מה אני יכול לעשות? אני גם רב של החסידים, אני מוכרח ללכת גם למקווה. הרב היה איש פלאי, איש סגולי. ולהבדיל, ברי לוין סיפר פעם ואמר, אף אדם מאלה שלקחו חלק בפורים שפיל הידוע, יודעים את הסיפור שפגעו ברב, אף אדם לא יצא נקי. כך סיפר, כך אמר ברי. מרן הרב זצ"ל היה איש פלאי. אני רוצה לומר לכם דבר כזה. הזוהר הקדוש מלא מההסבר שהגאולה תלויה בלימוד ספר הזוהר הקדוש. בספר הזה, בלימוד הספר הזה, יפקון מגלותה. ידועה מאוד איגרתו של הבעל שם טוב, שהבעל שם טוב אמר, מתי כעתי מר, לכשיפוצו מעיינותיך חוצה. מה הכוונה? הכוונה היא שתורת החסידות, שהיא בנויה על סתרי תורה, כשהיא תתפשט בעולם, היא מפתח לגאולה. וידוע הדבר גם בשם הגר"א. הגר"א באבן שלמה, כידוע לכם, כותב, הגאולה הזאת לא תהיה רק, כלומר, אלא על ידי לימוד התורה. הגאולה הזאת לא תהיה אלא על ידי לימוד התורה, ועיקר הגאולה תליה בלימוד הקבלה. ומרן הרב זצ"ל, אולי נאמר ככה, העולם סובר שזה סגולה כזאת, שלומדים קבלה, אז ללימוד תורת הסוד יש סגולה כזאת להביא לגאולה. ואני חושב שזה לא סגולה, זה סברה ישרה, זה לא ניסטר, זה נדלה. מפני שגאולה איננה באה אלא כשיש שלמות של תורה. ותורה בשלמותה זה גם פשט וגם רמז וגם דרש וגם סוד. וככל שבדורות היותר מאוחרים, בעקבתא דמשיחא, מגיעים גם ללימוד רזי תורה, אז שיעור הקומה של התורה עומד במלוא רוממותו. בימות המשיח, כותב הרמב״ם, אז לא התאבו חכמים לימות המשיח, אלא כדי שילמדו, לא לאושר ולא לכבוד, אלא כדי שילמדו תורה. אני אקרא לכם, רשמתי לי מילים אחדות של רש"י בהתחלת שירת השירים, על הפסוק ישקני מנשיקות פיו, כותב רש"י, שנתן להם תורתו ודיבר עמהם, ומובטחים מאיתו להופיע עוד עליהם, לבאר להם סוד טעמיה ומסתר צפונותיה, ומחלים פניו לקיים דברו. ישקני מאותם נשיקות פיו, אותו נשיקות פה שהוא נשק לי בזמן מתן תורה, גם עכשיו לעתיד לבוא, כי לזה אני מצפה, כי זהו מלוא שיעור הקומה. כשיש שיעור קומה כזה, זהו משיח צדקנו. זאת היא גאולה, זה הרגע לגאולה. אבל מרן הרב זצ"ל בא וראה שיש בעיה. אנשים ברחוב לא מבינים, לא רק ברחוב, גם בישיבות, לא מבינים מה זה אריך אנפין, ולא מה זה זער אנפין, ולא מה זה אדם קדמה, ואפילו לא מה זה פרצופין והשתלשלות. צריכים לדבר לא במונחים קבליים, צריכים לדבר במונחים ספרותיים. צריכים להביא את הרעיונות האדירים של סתרי תורה בשפה קרובה לדור, כדי שהדור יבין. הרב מרדכי שליטה הביא כאן השוואה, מקורות, למשנת, לדברים שמרן הרב זצ"ל אומר באורות הקודש שלו, לדברים שנאמרים בזוהר. קשה מאוד למצוא במשנתו של הרב מילים מן הזוהר. אולי 10-20 פעם באורות הקודש נמצא מילים קבליות בביטוים הקבלי. אבל משנתו של מרן הרב זצ"ל כולה בנויה על משנת התור, הסוד. כותב הרב זצ"ל לדוגמה באיזה מקום, ביחס, זה מופיע בשלושה באלול, ביחס לענייני דעות ומחשבות שהביע הרב, בייחוד בדברי ספרות, הוא כתב ככה, ציטוט: אין שום דבר מהדעות והמחשבות שלי שאין לו מקור בכתבי האריזל. במקום אחר למשל, כותב הרב באיגרת, אני אקרא לכם רק משפט קצרצר, כותב הרב, כי בעניינים הרוחניים הננו תמיד קשורים אל היסוד הסודי. ומרן הנזיר כתב, כידוע לכם, חוכמת הקודש יסודה החוכמה הפנימית, הרזית. ואולי גם השם אור, למשנת הרב אורות, רומז שאור בגימטריה זה רז. הרב זצ"ל ראה הקדוש ברוך הוא בצדיקים שהם מועטים, עמד ושתלם בכל דור ודור. למה הקדוש ברוך הוא לא עמד ושתל אותם בכל הדורות? למה הקדוש ברוך הוא לא עמד ופיזר אותם במהלך חיי עם ישראל? עמד ושתלם בכל דור ודור, כי כל דור יש לו את הצדיק שצריך לדבר איתו ולרומם אותו ולהביא אותו לגאולת ישראל ברמה של הדור, בשפה של הדור, במינוח שהדור יבין אותו. זאת היא משנתו הרוחנית של מרן הרב זצ"ל. הרב זצ"ל בא במשנתו הרוחנית לטעת בעם ישראל את תורה, את הרעיונות האדירים של תורת הרז בשפה מובנת לכל אדם ואדם. בשפה שמי שיודע עברית נכונה ויקרא את משנתו, יקרא את פרקיו וידקדק בכל מילה ומילה, יבין את בסיס הרעיונות הנשגבים האלה של מרן הרב זצ"ל בשפה של הדור. וזה גם מחייב בכיוון הפוך. לא רק שהרב דיבר אל הדור בשפתו, אלא בדורנו זאת היא השפה הנדרשת. בדורנו לימוד משנת מרן הרב זצ"ל זאת היא השפה הנדרשת שיכולה לתת את המענה לבעיות רבות, לבעיות מחשבה רבות מאוד שמרחפות בחלל עולמו של הדור שלנו. כי מרן הרב זצ"ל לא רק שהוא כתב מאמר הדור לקרב את הדור, הוא בבחינת הצדיק שנשתל בכל דור בדור הצדיק שלו, והוא נשתל בדור הזה את ולכן הדברים דרכו זו של הרב, כמו שהבאנו מקודם מהארי הקדוש, כמו שהבאנו מקודם מהזוהר, מהבעל שם טוב, ממשנת הגר"א, זה הדרך לגאולה. בצדק אני חושב אפשר לומר שמשנתו של מרן הרב זצ"ל היא מפתח לגאולה. שופטים הם צריכים לתת לך, שופטים רצה הקדוש ברוך הוא לתת לנו. אני רוצה גם לומר כמה מילים על שוטרים, על הנהגתו המעשית של מרן הרב זצ"ל. לפני כל דבר הרב היה רב. לפני שהוא היה הרב קוק ו בעל מחשבות, והוא היה רב. הוא היה רב בזיימל, הוא היה רב בבויס, הוא היה רב ביפו, אפילו היה רב בלונדון, הוא היה רב בירושלים, הוא היה רבה של ירושלים. ורבותיי היקרים, הכלל היותר בסיסי ויותר דומיננטי באישיותו האמיתית של רב היא לא תגור. לא לפחוד. הפחד מפני מה יאמרו, מפני מי שצריך שאני זקוק לו, מפני בעלי בתים וציבור מתחתיי, ומפני בוסים וציבור שמעליי, הנהגות, ממשלות, נציב עליון, וכל המייסס האלה, הרב צריך לעשות שיקול דעת לפני כן של כל, לקחת בחשבון את כל הגורמים הרלוונטיים, לקבל את ההחלטה, ואת ההחלטה הזאת איתה ללכת לאורך כל הדרך ללא התקפלות. אם הומוסקסואלים הם כאלה, לא צריך לקרוא להם פרצוף אחר, דרך אחרת. צריך להגיד סוטים, בעברית פשוטה. אם נשיא מדינה בא ואומר, אנחנו עם שלא תרצח, צריך להזכיר לו, אל תשכח בבקשה שאנחנו גם עם שלא תנאף. היהדות הפחד מפני מה יאמר זה ואיך יחשיבו אותי ומה יגידו עליי, זהו סכנה הגדולה ביותר של רבנות. אתן לכם דוגמה בשטח אחר. מרן הרב זצ"ל על המשפט, למשל על המשפט, אנחנו היום משפט כזה, משפט כזה, בתי המשפט במדינת ישראל ממעטים לנוק מהמשפט היהודי, מרבים לנוק מהערכאות של גויים. כותב מרן הרב זצ"ל, כל המשפטים שהם הולכים בלא מקור אלוקי יונקים ממקור הרע, וכל המשפטים האלוקיים אין בהם כלום מהרע. משפטי הגויים ברובם נובעים מן האנוכיות הגסה הזאת שעליה בנויה החברה הפוליטית של האנושיות. מה שאין כן, יסוד המשפט ממקורו הטוב של האלורה האלוקית, ויש לו פרצוף שונה לחלוטין. דבר ראשון שצריך להנחות את הרב ושהנחה את מרן הרב זצ"ל היה לא תגורו. אני רוצה להביא לכם שתי דוגמאות. הדוגמה האחת בשאלה הזאת אתם יודעים, באו אל מרן הרב זצ"ל בלחץ אדיר, לחץ אדיר של ההנהלות, ההנהלה הציונית ואפילו מהבית, כל מיני גורמים, שהרב יחתום שהיהודים אין להם דרישות על רחבת הכותל. רחבת הכותל לא שייך לנו, זה שייך להם, אל בורק, זה שייך לערבים. אם הרב לא יחתום, המופתי, מח שמו וזכרו, הרב לא יודע מה שהמופתי יעשה פה. הוא יעשה פה שמות ביהודים. ומוכרחים לחתום על זה, וההנהלה הציונית הסכימה, וכולם הסכימו, רק הרב מעכב. והרב סרב בכל תוקף. באו אליו אנשים מהמזרחי, והרבנים מהבית, סרב ועמד בכל תוקף. לא חתם על ויתור של עם ישראל על רחבת הכותל. לא תגורו מפני איש, מהנהלות. לא תגורו מפני בעלי בתים. איזה מהומה עולמית הייתה בארץ כשהייתה עלילת הדם הראשונה של השמאל נגד הימין בארץ ישראל, עלילת הדם הפוליטית סביב רצח ארלוזורוב. איזה לחץ אדירים הופעל על מרן הרב זצ"ל. למה אתה חייב להתערב לטובת סטבסקי? מה זה נוגע לך כל כך? אם לא בתל אביב צעדו עם פקטים, רבנים, חברים של רוצחים. והרב החליט שזאת הדרך הנכונה, והאמונה שלו והידיעה שלו שאמרה לו שכאן הולכים להוציא להורג בחינם, לדון אותו לדין מוות בחינם אדם, שלא נוגע לו ולא קרוב לבית הרב ולא כלום. הוא אפילו הרב לא היה חבר במיוחד של התנועה הרבזוניסטית. אחר כך עשו אותו כביכול חבר של התנועה הרבזוניסטית. יצא בשצף קצף, לא פחד, היה לחץ אדיר של הציבור, של כל העם, של פועלים, של האנשים היותר ידידים של הרב. הוא לא פחד מפני הדבר. שופטים ושוטרים, תיתן לך, אנחנו צריכים לסגל לעצמנו את הדרך הזאת. אנחנו צריכים לדעת שמשנתו של מרן הרב זצ"ל היא נדבך נוסף לכל, הרב לא למד, לא כתב את אורות הקודש לפני שהוא, הוא כתב את זה פיזית לפני שהוא כתב את ההלכה ברורה, אבל למעשה אחרי שהוא היה לא מילה קריסו, מילה וממולן מכל הכיוונים האפשריים של קריסו בשס ופוסקים, לפני כל דבר שוט וההלכה והספרים הראשונים שלו שהופיעו היו משפט כהן ודעת כהן, קודם כל לימוד התורה וההלכה, לימוד הישיבה של תלמידים שהוגים בתורה ועמלים בתורה במלוא מובן המילה שלה. ועל זה הנדבך של לימוד משנתו שישיבתנו, הישיבה הקדושה בראשות הרב יעקב שליטה, מרחיבה את הלימוד ומעמיקה. אם אנחנו לא נלמד את זה היום בהרחבה ולא נכתוב מאמרים במשנתו של הרב, נעמוד במתקפה קשה מאוד של הרחוב שהיום כאילו כביכול, הרב יעקב רמז על הדבר הזה, כביכול מנחס לעצמו, הוא מנסה גם אז להאשים אותנו, כמו שרמודכי תיאר את זה, וזה נקודות הכי שפלות כאילו. אנחנו צריכים לדעת שמשנתו של הרב זצ"ל היא מפתח לגאולת עם ישראל. אנחנו צריכים להיות בעלי הנהגה אמיתית, דבקים בדרך ועומדים על שלנו, לא מתקפלים מפני לחצים כאלה ואחרים. ואז אני רוצה לקרוא לכם לסיום משפטים אחדים של הרב חרל"פ. כותב הרב חרל"פ, יסודה של גדלות אמת היא שאין הטעם והריח מופגות ממנה, עומדת במצב של התחדשותה וטריותה רעננה וחיה. גדלות כי תתיישן, סימן שקטנות כרוך בקרבה, ועוד יותר מסימן זה כי אור הנשמה שר ממנה ונהנה וניזון רק מהעבר, מספיחים וספיחי ספיחים. נשמה כי שרה, לא סימן כי לא הופיעה וחדרה עמוק אל תוכו. ונפלא היה בזה רבנו, רחו לא נמר, טעמו, זה נבואה, נבואה לימינו. כל כך הרבה ספרים, אני נכנס לחנות, פעם אמרתי, כל ספר על הרב, אני צריך לקנות, היום אני לא מסוגל להשתלט. לא ניתן להשתלט על זה, אתה גם לא תדע מה יש, כל כך הרבה ספרים נכתבים בספרים, ברוך השם, מעטים המזויפים בין העם, זייפים בינתיים את ההבנה. ריחו לא נמר, תעמו לא שר, מלא כוח הלמים, לא קטע עינו, לא נס ריחו, הנשמה שלו, הגדולה שלו הייתה שרויה, בקביעות, בהופעת קודשה והדר גורנוזה, בכל עת ובכל שעה. הנבואה הזאת, שהמשכיות של משנתו של מרן הרב זצ"ל 74 שנים אחרי הסתלקותו, 100 שנה אחרי פעילותו הענפה, היא תהווה לנו זרקור שאיתה נוכל, אליה ואיתה נוכל להתרומם.